ניסיתי להציע כאן ניסוח הפוך, אני קורא לזה, של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, ואמרתי שבסופו של דבר, או בקצרה מה זה אומר הניסוח הזה, זה בעצם אומר שבהנחה, כמו הרכבת לסקוטלנד, אני לא אחזור עכשיו על כל הפרטים, בהנחה שאני נותן אמון בחושים שלי, בתפיסה שלי, בהכרה שלי, הרחבתי את זה בסוף לכל ההכרה, הממדים השכליים והחושיים של ההכרה, ברגע שאני נותן בזה אמון, אני בעצם מניח שיש פה משהו או מישהו שדאג לסינכרון הזה שיש בין החושים שלי לבין המציאות, או שזה מה שהם משקפים באמת מתאר נכון את מה שקורה בעולם עצמו, ורק כך אני יכול למעשה לתת אמון במידע שאותו אני צובר על העולם. קראתי לזה הראייה מן האפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, זאת אומרת, האפשרות שלי להכיר את העולם מותנית בזה שאני אניח שהחושים שלי לא נוצרו באיזשהו תהליך ספונטני עיוור, אלא היה מישהו, משהו, כן, הקדוש ברוך הוא, אלוקים, שיצר אותם באופן כזה שהם יהיו אמינים. זאת אומרת, שמה שהם משקפים לי זה באמת מה שקורה במציאות עצמה. ואז אמרתי שבעצם הניסוח הזה, ביחד עם הניסוח הרגיל של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, הם למעשה איזושהי מתקפה כפולה, בדרך של מה נפשך, על האתאיסט, כן? זאת אומרת, אני אומר לאתאיסט, תראה, העולם הוא מורכב. דבר מורכב לא נוצר לבד. לכן יש משהו שיצר, מישהו שיצר אותו, נכון? וזה אלוקים. הוא אמר לי, לא, מה פתאום? יכול להיות שדברים מורכבים יכולים להיווצר באופן סתמי, עיוור, לא, בלי מישהו שיצר אותם. אוקיי, אז בוא נלך איתך. אז אתה אומר שזה כן יכול, אם זה לא יכול להיווצר באופן עיוור, אז יש אלוקים. אם זה כן יכול להיווצר באופן עיוור, אז למה אתה נותן בזה אמון? סימן שיש אלוקים. זאת אומרת, או לחילופין, אמרתי שפה יש כמובן גם אופציה אחרת. להגיד, אוקיי, אתה צודק, אני לא נותן בזה אמון יותר. זאת אומרת, תהיתי. זאת אומרת, אני הלכתי שבי אחרי הרגלים שלי, נתתי בזה אמון, סתם כי הייתי רגיל. אבל אני בעצם לא נותן בזה אמון. שאמרתי, זה לא טיעון שיהיה כל כך קל לתקוף, ההתחמקות הזאת, כי ברור שהוא יתנהג בהמשך כאילו שהוא כן נותן אמון בחושים. זה ברור, עובדתית. אבל הוא יכול להגיד, ככה אני רגיל, אין לי התנהגות אחרת שהיא עדיפה. אז מה אני כן אעשה? כל פעם שאני רואה משהו, אני אניח שהוא לא נמצא, גם זאת לא הנחה נכונה, אני לא יודע, אין לי מה להניח על המציאות לאור מה שאני רואה. אז אני הולך עם מה שאני רואה. זה מה יש, אני לא יודע לעשות משהו אחר, אבל עדיין ברמה הפילוסופית, אני לא נותן אמון בהכרה שלי. חושים, חשיבה וכדומה, לא נותן אמון בהכרה שלי. ולכן, ההתנהגות של האדם, היא לא בסיס מספיק כדי לתקוף את האמירה הזאת שלו. יכול להגיד, נכון, אני אתנהג ככה, אבל זה לא באמת אני מאמין בחושים, אלא אני מתרגל ואין לי אופציה טובה יותר. זה הכל. ועדיין, כמו שאמרתי, השאלה היא כמובן לא שאלה של איך אני תוקף אותו, מנצח אותו, או משהו כזה. לא תנצחו אף פעם. זאת אומרת, לא, 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 תנצחו אותי, כמו שאומר השיר. זאת אומרת, תמיד אפשר להתבצר בהנחות יסוד שהן כלשהן, מה שמועיל לך וזהו. כן, אני אומר לבן אדם, עזוב אותי, אל תענה לי. תשאל את עצמך, אתה נותן אמון בחושים? תענה לעצמך, אל תגיד לי כלום. אם כן, תסיק את המסקנות שלך. ואם לא, כל בסדר, לך הביתה לשלום, מקווה שתגיע לבית אם החושים שלך לא יחזרו בך. מה זאת אומרת?
אתה לוקח
מקל,
שם אותם בתוך כוס מים.
נו.
אבל תוציא אותם, המקל הוא ישר.
נו.
פתאום אתה רואה אותו, אתה לא מאמין לראייה שלך, אתה לא מאמין.
זה פרחה עליי, לא עליו. הנה, אתה רואה שאפילו החושים שלי באמת לא משקפים נכון את המציאות.
הטענה שלו.
מה הטענה שלו, שמה?
הוא מאמין במה שהוא רואה, בחושים שלו.
זה להפך, זה הטענה שלי, לא שלו. אני מאמין לחושים שלי, ולכן אני אומר, חייב להיות שיש אלוקים ברקע. הוא אומר, לא, אני לא מאמין לחושים שלי, וכל בסדר. אבל זה לא נכון, כי החושים שלי מראים לי שזה עקום, וזה אכן עקום, בתוך מים. וכשזה בחוץ, אז זה ישר, זאת אומרת, יש שבירה של קרני האור. זה לא, אנחנו יודעים להסביר את זה היטב, זה לא פוגם בשום צורה את הבחושים שלנו. אני מדבר על ההכרה ברמה הכללית, אני לא מדבר על העיניים. העיניים, התחלתי מהעיניים. אבל אחרי זה המשכתי לכל החושים, ואחרי זה הרחבתי את זה עוד יותר לכלים החשיבתיים שנוטלים חלק בתהליך ההכרה. אני אומר עכשיו, כל המכלול הזה כולו, שאני קורא לו ההכרה האנושית, שיש בו מרכיבים חושיים, מרכיבים מחשבתיים, דיברנו על הכללות, סיבתיות, כל מיני הנחות שהן לא יוצאות מתצפית. כל המערכת הזאת כולה, אם אתה אומר שזה רק תוצר של תהליך מקרי, אין שום הצדקה לתת בה אמון. אם אתה לא נותן בה אמון, בסדר, הכל בסדר, אתה נשאר עקבי ואין לי מה להגיד לך. האם אתה כן נותן בזה אמון, אז אתה צריך לעשות את החשבון אחורה ולהבין שאתה בעצם מניח שיש אלוקים. אתה בעצם מניח שאלוקים נמצא ברקע המערכת הזאת. הוא זה שאחראי לאמינות שלה. ואמרתי שהטיעון התיאולוגי, קראתי לזה הטיעון התיאולוגי, הוא לא טיעון שמוכיח לך שיש אלוקים. הוא טיעון שמראה לך שאתה מאמין בו. ויכול שאתה טועה, יכול שאין אלוקים. אבל אל תגיד לי שאתה לא מאמין. הנה, אני מראה לך שאתה כן. אוקיי? עכשיו, יכול שאתה טועה, ויכול שגם אני טועה, הכל בסדר. זה ההבדל. בטיעון הפילוסופי, אני מוכיח לבן אדם שיש אלוקים. העולם מורכב, דבר מורכב, לא נוצר לבד, סימן שיש אלוקים. אני אמור להוכיח לו שיש אלוקים. בטיעון התיאולוגי, אני לא מוכיח לו שיש אלוקים. אני מוכיח לו שהוא מאמין באלוקים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא טועה, אבל אתה מאמין באלוקים, קודם כל. עכשיו, תעשה את חשבון נפשך, אם אתה הולך עם זה או לא הולך עם זה. אוקיי? זה המשמעות של הטיעון התיאולוגי, וזה המתקפה הכפולה הזאת, כן, של אם אתה חושב שדבר מורכב לא נוצר במקרה, אז יש אלוקים, אם הוא כן נוצר במקרה, שוב פעם יש אלוקים, בגלל שאחרת איך אתה נותן אמון בחושים. ולכן בעצם שני הניסוחים האלה זה מתקפה כפולה על האתאיסט, והדרך היחידה שלא לברוח מזה, זה באמת לוותר על האמון בחושים. זאת אומרת, להגיד שהכל נוצר במקרה, לא מאמין לחושים. הכל בסדר. אתה יכול להישאר ספקן, אם אתה ספקן גמור, אז אין מה לעשות. עכשיו, כדי אולי אני אחדד עוד משפט, למה אני קורא לזה לוגיקה הפוכה, או טיעון תיאולוגי לעומת טיעון פילוסופי, כמו שאמרתי קודם, הטיעון הפילוסופי לוקח הנחות וגוזר מהן מסקנות. העולם מורכב, דבר מורכב לא נוצר לבד, סימן שיש לו מרכיב, נכון? אז אני יוצא מההנחות וגוזר מהן את המסקנה שיש אלוקים. הטיעון התיאולוגי, מה שאני קורא לו, זה בעצם טיעון שהולך הפוך. הוא אומר, יש לי מסקנה. החושים שלי הם אמינים. בדרך כלל זה אמור להיות תוצאה. יש לי הסברים, ולכן החושים הם אמינים. פה אני הולך הפוך. לא, נתון, החושים שלי הם אמינים. אם אני מקבל את זה, אוקיי? אם אתה מקבל את זה, בוא נלך אחורה ונראה מה יכול להצדיק את זה. רק קיומו של אלוקים. אלוקים הוא ההצדקה לאמינות של החושים, אבל הטיעון הלוגי הולך הפוך. הטיעון אומר, כיוון שאני נותן אמון בחושים, סימן שיש אלוקים. זה בנוי למעשה על לכן אני קורא לזה טיעון תיאולוגי, זה הבדיחה שסיפרתי, כן, אתם זוכרים שהפילוסוף לוקח הנחות וגוזר מהן מסקנות, והתיאולוג לוקח מסקנות וגוזר מהן הנחות. שזה בעצם מה שאנחנו עושים כאן, ואני אמרתי כבר שמאז קאנט בטח אי אפשר להגיד דבר כזה. גם הפילוסופים בעצם מניחים מסקנות וגוזרים מהן הנחות. אבל על מה מבוסס בעצם העניין הזה? אם הייתי רוצה לבנות את הטיעון הזה כטיעון לוגי, צריך להבין, זה טיעון לוגי תקף לכל דבר, הטיעון התיאולוגי והטיעון הפילוסופי, שניהם טיעונים לוגיים תקפים. איך אני בונה את הטיעון? אני אומר ככה, נגיד, הטיעון הפילוסופי, איך הוא בנוי? העולם הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר לבד, נכון? מסקנה, יש משהו שיצר אותו, אלוקים. זה המבנה הלוגי של הטיעון, אוקיי? הרחבנו ודיברנו עוד על פרחות וכדומה, אבל זה המבנה, זה השלד הלוגי של הטיעון. בטיעון התיאולוגי, איך בנוי הטיעון? מה ההנחה של הטיעון? שתי הנחות תמיד יש, נכון? הנחה כללית והנחה פרטית. הנחה הפרטית אומרת, החושים שלנו הם מערכת אמינה. ההכרה שלנו היא אמינה. אני מאמין למה שההכרה שלי מלמדת אותי על העולם. אוקיי? מה ההנחה השנייה? מה?
זה מה שאני רואה מורכב.
מה זאת אומרת שמה שאתה רואה מורכב?
זה לא דבר פשוט.
מה שאני רואה? מה זה משנה מה שאני רואה?
אם זה מורכב, זה מוביל אותך לזה שמישהו עשה את זה.
לא, זה הטיעון הפילוסופי, אני מדבר על הטיעון התיאולוגי. ההנחה השנייה היא שבלי גורם מתאם לא יכולה להיות מערכת אמינה. נכון? מערכת שנוצרת באופן ספונטני, לא על ידי מישהו מכוון, לא יכולה להיות אמינה. או לפחות אתה לא יכול לדעת שהיא אמינה, דיברנו על הרכבת לסקוטלנד, אוקיי? אז אם אתה חושב שהיא אמינה, נכון? ואתה אומר שבלי גורם מתאם לא יכולה להיות מערכת אמינה, מסקנה יש גורם מתאם. זה המבנה הלוגי. עכשיו תשימו לב, המבנה הלוגי הזה בנוי בצורה של...
מדיניות המסקנה הזאת לא נכונה
מה?
לעניין הזה של תיקים המתעניינים.
אז לא, זה אמרתי, זה האפשרות.
למה, מאיפה נכון? נכון, זה נגיד.
אין לי שום ביטחון, אני רק שואל אותך, אם אתה חושב שהחושים הם אמינים, אז אתה צריך להגיע למסקנה שיש אלוקים. יכול להיות שאתה טועה. יכול להיות שהחושים הם לא אמינים, יכול להיות שאין אלוקים, אבל אני אומר, אם אתה נותן אמון בחושים, אם אתה נותן אמון בחושים, אתה בעצם מניח במובלע שיש אלוקים. זה הכל. עכשיו תתווכח עם עצמך, לא קשור אליי. ואני מראה לך שאתה מאמין. יכול להיות שאתה מאמין בטעות, יכול להיות שאין אלוקים, אבל זה הרעיון של טיעון תיאולוגי. עכשיו תראו, יש בלוגיקה יש כלל שאומר, שאם נתון לי המשפט, אם A אז B, כן, A גורר את B. נעשה פה איזה, אני חושב שפעם הראיתי דבר כזה. אוקיי? רואים, נכון? אם A אז B, זה חץ, כן, מה שעשיתי שם. אם A אז B, אוקיי? זה נתון משפט, נגיד אם יש שמש אז יש אור, אוקיי? אם השמש זורחת אז יש אור. אז השמש זורחת זה A, יש אור זה B. אז A גורר את B, אוקיי? האם אני יכול גם להגיד מכאן שלא A, גורר, לא בי? לא בי. מה? לא, נכון? העובדה ש-A גוררת בי לא אומרת שלא-A גוררת לא בי. בואו נלך נחזור לדוגמה. אם השמש זורחת, יש אור. האם זה אומר שאם השמש לא זורחת, אז אין אור? למה? יכול להיות אור מחשמל. נכון? זאת אומרת, הגרירה הישרה לא גוררת את הגרירה, לא שקולה לגרירה ההפוכה. נכון? אגב, זאת כנראה, לפחות כך מקובל לחשוב, הסיבה לזה שצריך תנאי כפול בהלכה. אני אומר לאישה, אם הרי זה גיתך, אם ירד גשם מחר. ואם לא ירד גשם מחר, אז הגט הוא לא גט. אני חייב לכפול. למה אני חייב לכפול? כי אני אומר, אם ירד גשם, אז זה גט. זה לא אומר שאם לא ירד גשם, זה לא גט. הגרירה ההפוכה לא יוצאת מהגרירה הישרה, ולכן אני צריך להגיד את שני הצדדים. פרט לשיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם היא שמה שצריך תנאי כפול, זה לא בגלל שמכלל הן אי אתה שומע לאו, למרות שבגמרא זה מופיע ככה. אבל הרמב״ם פוסק שמכלל הן אתה שומע לאו, ופוסק שצריך תנאי כפול. אז יש רב חיים וקובץ שיעורים מדברים על זה, אבל בתפיסה הפשוטה, בגמרא עצמה, זה נובע מזה. אוקיי? מה שצריך תנאי כפול זה בדיוק בגלל העובדה שאם A אז B, לא אומר שאם לא A אז לא B. אבל דבר אחד, אז זה לא נכון. אוקיי? זה לא נכון. מה אתם אומרים על זה? רגע, למה הוא עושה לי פה?
אין בי, אין אין.
אם לא B, אז לא A. זה כן שקול לגרירה הראשונה, נכון? אם אין אור, ברור שלא זורחת השמש. למה? כי תחשבו, נניח שאין אור, ונניח שהשמש כן זורחת. לא יכול להיות, כי הרי הגרירה הישרה אומרת שאם השמש זורחת, אז יש אור. זה לא מתיישב עם זה שאין אור. לכן, מה שנכון להסיק מהגרירה הזאת, זה לא זה לא את זה, אלא את זה. אוקיי? לא, לא משנה. בסדר, ברור, אבל אני אומר ברמה עקרונית, כן. לא, החשמל זה רק החיטינציה, אבל הגרירה באמת לא נכונה. זה לא, זה רק הדגמה. אז הנקודה היא כזאת, אם יש לי גרירה עם A אז B, אני יכול להסיק מכאן שאם לא B, אז לא A. אני לא יכול להסיק מכאן שאם לא A, אז לא B. אוקיי? זה נקרא הכלל של שלילת הסיפה. אוקיי? שלילת הסיפה פירושו, קוראים לזה מודוס טולנס בלטינית, שלילת הסיפה זה בעצם אומר ככה, נגיד שהגרירה הזאת נתונה, בסדר? ואני יודע לא בי, המסקנה, לא A. זה טיעון תקף, אוקיי? אם A גוררת B, וגם לא B, המסקנה היא לא A. זה בעצם, אתם רואים, זה בעצם הגרירה הזאת, נכון? שלא B גוררת לא A. בסדר? לעומת זאת, אם היה כתוב פה לא A, והמסקנה הייתה לא B, זה טיעון בטל. זה לא טיעון תקף. אוקיי? אז יש מודוס, מודוס פוננס, זה בעצם מודוס טולנס, סליחה? זה בעצם הטיעון הזה. זה שני דפוסי טיעון כבר מאריסטו. זה מודוס טולנס ומודוס פוננס, שאם כתוב פה A, אני יכול לגזור, אני יכול לשים פה B. אם A גוררת B ונתון A, אז אני יכול להסיק ש-B, נכון? זאת אומרת, אם יש, אם זורחת השמש, יש אור. נתון זורחת השמש. האם אני יכול להסיק מכאן שיש אור? כן, נכון? אוקיי, עכשיו למה אני נותן לכם את השיעורון הזה בלוגיקה? כי הטיעון הזה, מודוס טולנס, מודוס פוננס, הטיעון הזה זה הניסוח הפילוסופי. הניסוח הפילוסופי בעצם אומר, עולם, העולם מורכב, אז זה אומר שיש לו מרכיב. נתון, העולם הוא באמת מורכב. מסקנה, יש לו מרכיב. אוקיי? זה הניסוח הפילוסופי. לעומת זאת, בניסוח התיאולוגי, זה עובד ככה. שימו לב, אם אין אלוקים, A זה יש אלוקים. לא A זה אומר אם אין אלוקים, יוצא מכאן אין אמון בהכרה שלנו. זאת אומרת, B זה אמון בהכרה, יש אמון בהכרה שלנו, A זה יש אלוקים. עכשיו, ההנחה היא שאם אין אלוקים, לא יכול להיות אמון בהכרה שלנו. נתון שני, יש לי אמון בהכרה שלנו. B. מסקנה A, יש אלוקים. עכשיו, אתם רואים למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים התחושה היא שזה טיעון לא תקף. זה, אתה מסתכל, אתה מניח את המבוקש, פרגמטיות, דיברנו על פרגמטיזם. לא, זה טיעון תקף לכל דבר ועניין. למרות שהוא הולך אחורה. למה התחושה היא שהוא הולך אחורה? הנה, אתם רואים למה. כי בעצם אתם רואים, אני הולך מהסייפה אל הרישה. זאת אומרת, ההנחה שממנה אני יוצא היא נוגעת בעצם לסייפה של הגרירה. והמסקנה שאליה אני מגיע, A, נוגעת לרישה של הגרירה. אז אני הולך אחורה, מפה לפה. נכון? לכן יש איזו תחושה של הליכה אחורה, ואני קורא לדבר הזה טיעון תיאולוגי. אבל זה טיעון לוגי תקף לכל דבר ועניין. וחלק מהנקודה היא שלכן טיעון כזה, דיברנו על זה, לכן טיעון כזה הרבה פעמים חשוד להיות פרגמטיסטי. אתה בעצם אומר, תראה, אני מאמין להכרה שלי, כדי להגיע לזה שמוצדק האמון בהכרה שלי, אני אומר, טוב, אז כנראה יש אלוקים. אוקיי? מה, מה זאת אומרת? זה אולי באמת, זה לא מוצדק. מה, אתה, זה שאתה רוצה שההכרה שלך תהיה אמינה, זה לא מספיק כדי להגיד שיש אלוקים. אתה רוצה, זה יפה מאוד. אז מה אם אתה רוצה? אתה רוצה, אבל זה לא יוצא. כמו שאומרים הגששים. אוקיי? ואת, אתה לא יכול להסיק שום דבר ממה שאתה רוצה. וכאן אמרתי, ההבדל הגדול הוא שאני לא מסיק את זה מזה שאני רוצה שיהיה לי אמון בחושים. אני מסיק את זה מזה שיש לי אמון בחושים. אתה שואל, האם זה מוצדק? שאלה אחרת, אני לא יודע. אבל אם יש לי אמון בחושים, זה אומר שאני מאמין באלוקים. עכשיו, אפשר להתחיל לדון, האם האמון בחושים מוצדק או לא? אתה יכול להיות ספקן, ולהגיד שהאמון הזה לא מוצדק. מה? בסדר, לא, אני לא נכנס עכשיו לפרטים האלה, דיברנו על זה כבר. לא, לא חשוב, לא. המפץ הגדול לא עוזר פה. זה לא...
לא,
המפץ הגדול לא יעזור לך בשום צורה. אבל איך התחיל הסדר? יש חוקי טבע. מי חוקק את חוקי הטבע? על זה דיברנו כבר. היה מתוכנת על ידי מי? מי תכנת?
מי שעשה את המפץ הגדול.
לא, בסדר. זה גם לאלוקים. אתה מגיע אליו כך או כך. זה לא... אתה יודע, אפשר לעבוד אותו דרך מתווכים. אמנם זה עבודה זרה לפי הרמב״ם, אבל...
כמו שאתה, יום אחד עשה קסם
והביא אותך. בסדר. או ככה, או לך המפץ הגדול, אבל תכלס חייב להיות שם מישהו שעשה משהו בהתחלה. אם זה קרה לפני המפץ הגדול או קרה עכשיו, מה זה משנה?
המפץ הגדול יכול להיות אירוע
חד
פעמי ניסי.
בסדר, אבל עכשיו אני שואל, מה שורשו של הנס הזה? מה זה יכול להיות ניסי? הכל יכול להיות ניסי. אני שואל, האם, מה אתה מעדיף? שזה היה נס בלתי סביר לחלוטין, או שמישהו עשה את זה פשוט, זה הכל. אז נדמה לי שאפשרות השנייה הרבה יותר סבירה. תמיד יכול להיות שזה משהו מקרי. לכן, אבל בגלל זה יש לי את הטיעון התיאולוגי. בסדר, אתה מוכן לקבל איזה מקרי? אז אל תאמין לחושים שלך. אתה לא יכול להאמין לחושים שלך. בסדר, מקרי, הכל בסדר, קיבלתי.
לא, אבל מאז זה יסתדר.
מה, איך אתה יודע שיסתדר? איך אתה יודע?
תראה עולם.
אתה תראה. אבל אני שואל איפה האמון שלך בחושים. כי החושים שלך מראים את העולם מסודר. נהדר, מה, למה אתה מאמין להם?
איזה
אופציות
יש לך?
לא, אין, זה מה שאני אומר. אם אתה מאמין לחושים, זה אומר שאתה מניח את קיומו של אלוקים, או שאתה לא מאמין לחושים. אין אופציות נוספות. זה הטענה. לכן, זאת נקודה חשובה, כי אנחנו נחזור אליה, שהטענה הזאת היא תמיד טענה לשיטתו של בן השיח שלך. אני לא יכול להוכיח לו שום דבר שיהיה כפוי עליו, לכפות עליו מסקנה שהוא לא מקבל. לא אצליח. כל מה שאני יכול זה לנסות ולהבהיר לו, או לגלות לו, לחשוף בפניו, את העובדה שהוא כבר מאמין בעצם. במובלע, הוא לא היה מודע לזה, אבל הוא בעצם כבר מאמין. עכשיו אתה יכול להגיד לי, תראה, טעיתי, אני לא מאמין, אין לי אמון בחושים, הכל טעות. בסדר? אוקיי. אבל דע לך שכרגע, לפחות לאור מה שאתה מדווח, אתה אדם מאמין, למרות שאתה חושב שאתה אתאיסט. אוקיי? זה הכל. זה הוכחה שבנויה בצורה, עובדת במישור שונה. אשר הטיעון הפילוסופי, זאת אומרת, זה לא רק היפוך של כיוון הגרירה, גם המשמעות הפילוסופית של הראייה הזאת היא משמעות אחרת. הראיות הרגילות הן ראיות שמוכיחות לך משהו. הראיות התיאולוגיות הן ראיות שמראות לך במה אתה כבר מאמין. הן לא מוכיחות לך שום דבר. הוא לא מוכיח את קיומו של אלוקים, הוא מוכיח שאתה מאמין באלוקים. יכול שאתה טועה, אבל אתה מאמין באלוקים, אל תגיד לי שאתה אתאיסט, אתה לא. כן, כן. אני מראה לך, מתוך אמונות אחרות שלך, אחרת אתה לא קונסיסטנטי. מתוך אמונות אחרות שלך, אני מראה לך שאתה בעצם מאמין באלוקים. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין לחושים שלי, ובו בזמן אני גם אתאיסט. שתי אמונות סותרות, עכשיו תחליט. אתה יכול לבחור בזאת, אתה יכול לבחור בזאת. שתיהן ביחד לא הולך. לא, לא צריך להגדיר שום דבר. אלוקים זה אותו אחד שיצר את המערכת והפך אותה לאמינה. לא אכפת לי כרגע מלא מצוות ולא כלום. על זה דיברנו כבר הרבה פעמים. אני לא מדבר על מצוות בכלל, אני מדבר על אלוקים במישור פילוסופי. דאיזם, לא תאיזם. לא כוח, משהו עם התכוונות, זאת אומרת, עם תבונה, לא משהו זה. אחרת, השאלה חוזרת אליו. כן. אז זה בעצם ההבדל בין ראיות תיאולוגיות וראיות פילוסופיות. אוקיי, עכשיו רוצה להציג את המהלך הזה מזווית טיפה שונה, אני חושב שהיא מחדדת אותו מאוד. יש ויכוח בין פילוסופים של המדע בשאלה, זה ממשיך בעצם את הוויכוח של יום וקאנט ומה שדיברתי בשיעור הקודם. יש ויכוח בין פילוסופים של המדע בשאלה איך להתייחס לתיאוריות מדעיות. יש פילוסופים של המדע, ואני חושב שרוב אנשי המדע שייכים לאסכולה הזאת, אנשי המדע, לא פילוסופים, שהתיאוריה זה בעצם תיאור של העולם. ככה העולם מתנהל, יש חוק גרביטציה, יש שדה אלקטרומגנטי, אנחנו מגלים, התיאוריה זה תיאור של מה שקורה בעולם עצמו. לעומת זאת, יש כאלה שתופסים שהתיאוריה זה סטייטמנט עלינו, לא על העולם. זה רק האופן שבו לנו נוח לארגן את אוסף העובדות שלמדנו על העולם. זה לא אומר שום דבר על העולם. אני לא טוען שבעולם יש כוח גרביטציה. בעולם יש את אוסף העובדות שבהן צפיתי. זה הדבר היחידי שאני יכול, כן, זה האמפיריציזם בעצם. אני יכול לקבל כמידע אמין על העולם רק את מה שצפיתי בו. כל מה שאני עושה מעבר לזה, זה תהליכי חשיבה, ודיברנו על זה שהחשיבה לא חייבת להתאים למה שקורה בעולם עצמו. עם השאלות של יום ושל קאנט וכו'. ולכן אומרים פילוסופים מסוימים של המדע, שבאמת נכון, התיאוריה היא לא תיאור של מה שקורה בעולם עצמו, מה מחולל את כל התהליכים שאנחנו רואים, אלא זה רק אופן שאנחנו מארגנים לעצמנו את אוסף העובדות בצורה שהכי נוחה לנו, ושימושית לנו. אוקיי? זה הכל. אבל אף אחד לא באמת יכול להגיד שהתיאוריה הזאת מתארת נכון משהו שקורה בעולם עצמו. זאת הטענה. עכשיו, צריך להבין, אני אקרא לזה עכשיו בשמות, אולי הזכרתי איזה פעם, אקטואליזם ואינפורמטיביזם. אקטואליזם זאת גישה שאומרת שרק מה שנוכח לי מול העיניים באופן אקטואלי, זה מידע שאני מוכן לקבל על העולם. זה בעצם אמפיריציזם קיצוני. כן? רק מה שראיתי באופן אקטואלי, נוכח מול העיניים, זה מידע שאני יכול לקבל על העולם. ואומר, כוח הגרביטציה או חוק הגרביטציה, זה לא מידע שאני יכול לקבל על העולם. אני יכול לקבל על העולם את זה, שכאשר עזבתי את זה, הוא נפל. קודם. אני לא יודע מה יקרה מחר. רק מה שראיתי, אוקיי? הכי רזה שאפשר. זה נקרא אקטואליזם. אינפורמטיביזם, ואז לפי האקטואליסט, התיאוריה שאותה אני בונה על בסיס העובדות, היא תיאוריה שלא מתארת את העולם, אלא זה פשוט מסגרת מחשבתית שנוכל לי לארגן את העובדות במסגרת המחשבתית הזאת. זה אקטואליזם. אינפורמטיביזם זאת גישה שאומרת לא, התיאוריה מכילה אינפורמציה על העולם, לכן זה נקרא אינפורמטיביזם. זאת אומרת, כשאני עושה מהלך מדעי ומגלה תיאוריה, גיליתי משהו על העולם, לא שמצאתי מסגרת נוחה לארגן לעצמי את העובדות, אוקיי? אלא גיליתי משהו על העולם. העולם יש בו את חוק הגרביטציה, את השדה האלקטרומגנטי, למרות שאף אחד לא ראה שום דבר מזה, זה תיאוריות שאני בונה על בסיס העובדות. אבל התיאוריות האלה, אני תופס את זה, יש לי אמון במערכת ההכרה שלי, ואני תופס את התיאוריות האלה כטענות שגיליתי על העולם. כשהזכרתי פעם, אני לא זוכר כבר מה אמרתי מתי, אז לגבי קופרניקוס, קופרניקוס הרי אמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ולא שמש סביב כדור הארץ כמו שחשבו עד אליו, ועד היום כל מיני אנשים ככה מלגלגים שכנסייה או על האמונה הדתית כלשהי, לא משנה מה, שהם תקועים אי שם בעבר ולא מבינים שכבר במאה ה-16 קופרניקוס גילה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא השמש סביב כדור הארץ. כן, יש מלא לגלוגים, אתם יכולים לראות בכל מיני אתרים אתאיסטים בעיקר, בכל מיני מדעניסטים למיניהם וכו'. נכון, דוידסון ושותפיו. האנשים האלה לא מבינים מה הם מדברים. את קופרניקוס לא גילה שום דבר. אין טענה נכונה מי מסתובב סביב מי. אתה יכול להגיד שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, אתה יכול להגיד שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ. כל השאלה זה איפה אתה שם את מערכת הצירים, את ראשית הצירים. אם אתה שם את ראשית הצירים על כדור הארץ, אז השמש מסתובב סביבו. אם אתה שם את ראשית הצירים על השמש, אז כדור הארץ מסתובב סביבה. זה הכל. זה שקול לחלוטין קינמטית. לא דינמית, דרך אגב, אבל קינמטית. יש כוחות מדומים וכל מיני דברים כאלה, אבל
יש לך בעיה, מספיק שאירוע אחד
ישלול
את הסיפור הזה.
לא, זה נכון לפי שתי רגישות, עוד רגע אני אגיע לזה. אז למה אני מביא את זה? כי אלה שהמלגלגים תופסים שקופרניקוס גילה טענה על העולם, שבעולם כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא השמש סביב כדור הארץ. והאמת היא שהוא לא גילה שום דבר על העולם. הוא גילה מסגרת מחשבתית שהרבה יותר נוחה ויעילה מבחינתנו כדי לסדר את העובדות. הוא אומר, אם תשימו את ראשית הצירים על השמש ולא על כדור הארץ, תגלו תיאור הרבה יותר פשוט של העובדות. זה הכל. שום קשר לאמת. אין פה דבר אמיתי ולא אמיתי. שניהם אמיתיים באותה מידה או לא, לא אין משמעות לשאלה מי מסתובב סביב מי. זה שקול לחלוטין. אוקיי? תחשבו סתם, כל שני גופים, תראו גוף אחד שמסתובב סביב גוף שני. אתם מבינים שאם תשימו את ראשית הצירים שלכם פה, אז שאני מסתובב ככה, בעצם הרי אני יושב פה, אז אני עומד ביחס למערכת הזאת, נכון? אז אני אראה את זה, מסתובב סביבי, נכון? כל השאלה זה איפה אתה מגדיר את ראשית הצירים שלך, זה הכל. לכן אין פה בכלל גילוי, זה דוגמה נהדרת לתיאוריה שהיא באמת לא אינפורמטיביסטית, אלא אקטואליסטית. התיאוריה של קופרניקוס. התיאוריה של קופרניקוס בעצם אומרת, לא גיליתי משהו חדש על העולם. אלא גיליתי צורת תיאור שהיא הרבה יותר פשוטה ושמישה, כן, ויעילה עבורנו. כי הכל יוצא הרבה יותר נוח, שאנחנו אומרים שהכל מסתובב סביב השמש, כי אז כל הכדור, כל הפלנטות מסתובבות סביב השמש, והכל בסדר. אם אתה אומר שכדור הארץ במרכז, אז הפלנטות האחרות יוצאות עם מסלולים מטורפים. מסובך, אוקיי? אבל זה לא פחות נכון, זה רק מסובך, אוקיי? אתה יכול לבחור בתיאור כזה, אתה יכול לבחור בתיאור כזה, ברור שנבחר בתיאור הפשוט, כי הוא יותר פשוט. למה לבחור בתיאור מסובך, אם יש לי תיאור שקול לחלוטין שהוא פשוט? אבל זה סך הכל שתי צורות תיאור, זה כמו לדבר בעברית או באנגלית. אז מי שיותר נוח לא מדבר בעברית, מי שיותר נוח לא מדבר באנגלית. מי צודק? אין צודק. שאלה באיזה שפה אתה בוחר לתאר את המציאות, זה הכל. גם מערכות צירים זה שפה. אין מערכת צירים נכונה ולא נכונה. זה הכל שפה, אוקיי? אז זאת דוגמה למשל, למשהו שאנשים חושבים שהוא אינפורמטיביסטי, והאמת היא שהוא אקטואליסטי. התיאוריה של קופרניקוס, אוקיי? אבל, שאלה מה קורה בתיאוריות כלליות, כמו חוק הגרביטציה. חוק גרביטציה זה לא מערכת צירים. חוק גרביטציה אומר שיש כוח גרביטציה בין כל שתי מסות שמפעילות זו על זו כוח. אתן גם את הנוסחה שלו והכל. אתה יכול להגיד, כוח, אף אחד לא ראה את הכוח הזה. מה שאני רואה זה שהמסות נמשכות אחת לשנייה. אלה עובדות שאני רואה. אפילו את זה אני לא רואה. אני רק רואה את המסות שראיתי, שנמשכות אחת לשנייה. הכללה למסות אחרות שלא ראיתי, לא יודע, על אחריותך הפרטית. אוקיי? אז זה הדבר היחידי שהוא אקטואלי. כן, העובדות שראיתי. התיאוריה שעכשיו אומרת, לא, יש חוק גרביטציה וכוח גרביטציה וכל שתי מסות מפעילות זו על זו כוח וכולי, זו תיאוריה. עכשיו השאלה איך להתייחס לתיאוריה הזאת. כמו קופרניקוס, זה אקטואליסטי בעצם, זה בעצם אומר, התיאוריה הזאת זה רק צורה שלי נוחה, שלי מאוד נוח להשתמש בה כדי לתאר את העובדות. אני לא באמת טוען שבעולם עצמו יש כוח גרביטציה, אוקיי? או לא, אני אומר לא, לא. ניוטון גילה עובדה על העולם. בעולם יש כוח גרביטציה, זה דבר קיים, אוקיי? אז זה שתי תפיסות ביחס לתיאוריות מדעיות. עכשיו, ההתנהלות של המדע בתמונה אקטואליסטית ובתמונה אינפורמטיביסטית נראית בדיוק אותו דבר. אין דרך מדעית להכריע מי צודק, האינפורמטיביסט או האקטואליסט, במחלוקת הפילוסופית. למה? בואו נסתכל על תיאוריה כלשהי, חוק הגרביטציה, בסדר? עכשיו, נגיד שעשיתי ניסוי, גם האינפורמטיביסטים וגם האקטואליסטים אומרים, תיאוריה זאת היפותזה שצריך להעמיד אותה למבחן אמפירי. אני עושה ניסוי, אוקיי? נגיד שהניסוי אישר את התיאוריה. מה זה אומר? שהניבויים של התיאוריה התממשו, מדדתי אותה. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהתיאוריה עדיין איתנו, היא עובדת. גם העובדה הזאת מתוארת על ידי התיאוריה. האינפורמטיביסט יגיד, התיאוריה התחזקה, האקטואליסט יגיד, התיאוריה עוד לא נפלה. נכון? אבל בסדר, אני ממשיך להשתמש בה, למה לא? היא הכי פשוטה, היא לא נפלה, למה לא להשתמש בה? מה קורה אם הניסוי יפריך את התיאוריה? אם את התיאוריה יש לה איזשהו ניבוי, ופתאום בניסוי אנחנו נראה שהדבר הזה נשאר לעמוד באוויר, למרות שיש לו מסה. אז איפה חוק הגרביטציה? חוק הגרביטציה אמור למשוך אותו למטה, אוקיי? התיאוריה תיפול. האינפורמטיביסט יגיד למה היא נפלה, כי התברר שהיא לא נכונה. היא טענה על העולם, התיאוריה. והתברר שהטענה לא נכונה, הנה תראה. התיאוריה נפלה. אבל גם האקטואליסט יגיד שהתיאוריה נפלה. קודם היא לא הייתה טענה על העולם, וגם עכשיו לא. זה לא קשור. אבל זה כבר לא הכלי הכי יעיל לתאר את כל העובדות. הנה, את העובדה הזאת הוא לא יתאר. למה להשתמש בכלי שלא מתאר את העובדות? אני רוצה רק כלים שמתארים את העובדות, נכון? אז לכן האקטואליסט והאינפורמטיביסט יגיבו בדיוק באותה צורה לניסוי שהצליח וניסוי שנכשל. בדיוק אותו דבר. לכן בעצם התנהלותו של המדע לא מעידה בשום צורה האם אתה אקטואליסט, האם האקטואליזם נכון או האינפורמטיביזם נכון. זה לא, המונחים האלה אגב הם לא מונחים כל כך מקובלים, אני לקחתי אותם מזאב בכלל, מריטוס מאוניברסיטת תל אביב. יש לו ספרים שהוא, שם הוא הגדיר את המושגים האלה של אקטואליזם ואינפורמטיביזם.
זה מופיע כשזה שיצא שהתהליך הזה לא עבד, דרם סיבה כל שהיא עשתה את זה,
לא, בסדר, אז אתה אומר, אני יכול להציל את התיאוריה אם אני אגלה שהייתה פה עוד השפעה, הייתה טעות בניסוי בעצם. בסדר, נגיד, לא מצאתי טעות, אין טעות בניסוי. אז התיאוריה נפלה, אבל גם האקטואליסט יסכים שהיא נפלה, וגם האינפורמטיביסט יסכים שהיא נפלה. זאת אומרת, הם מתארים את ההתנהלות של המדע בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, אין שום הבדל ביניהם, אין נפקא מינה, אוקיי? כן, נפקא מינה, כן, זה נפקא מינה על קידושי אישה, בלבד. אם האקטואליסט צודק, את מקודשת לי, ואם האינפורמטיביסט צודק, אז את לא מקודשת לי, נכון? אז אין לזה שום נפקמינה. אתם מכירים את זה, יש הבדיחה הזאת של נפקמינה לקידושי אישה, יסודה ברן, בסנהדרין. מכירים את זה? יש הגמרא בסנהדרין, בדף ט"ו, הגמרא שואלת שם שור סיני בכמה. כמה דיינים צריך כדי לדון את השור שעלה על הר סיני. כתוב גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. הגמרא אומרת כמיתת בעלים כן מיתת השור. אבל לדון את השור למיתה צריך אותו הרכב שדן בן אדם למיתה. אז הגמרא אומרת, אז שור סיני בכמה? זאת אומרת, צריך 23 דיינים כמו להרוג בן אדם, אוקיי? אז שואל שם מהר"ן, למה נפקא מינה, שור סיני? זה כבר היה לפני אלפי שנים, אמר, נגמר, אין שברים, אין סיני, אין שום דבר. מה סיני ועוקר הרים? אין סיני ואין הרים. אז למה נפקא מינה? אז הוא מביא שני תירוצים. נפקא מינה אחת לנזיר, שאם מישהו אומר אני נזיר על מנת ששור סיני ב-23, השאלה אם הוא נזיר או לא נזיר, שזה ממש הבדיחה על נפקא מינה לקידוש האישה, ונפקא מינה שנייה, לא זוכר, שניהם וקבל שכר או משהו כזה. משנה מה. זה מקור הבדיחה, הר"ן הזה. בכל אופן, לענייננו, אבל בעצם הנקודה היא שזה שתי תיאוריות שאין להם שום נפקות מעשית. הם שניהם מתארות את המדע אותו דבר, שניהם אומרות שהמדע צריך להתנהל באותה צורה, ולכן זה רק שאלה של פרשנות. אבל עדיין, מבחינתי, זאת שאלה פילוסופית, לא מדעית, אבל פילוסופית מאוד חשובה. כן? השאלה אם אני באמת מאמין לתיאוריה המדעית, אני חושב שהיא מתארת את העולם, ולתיאוריה המדעית זה רק כלי שאני משתמש בו לתאר את העובדות שצברתי עד עכשיו. זה הכל, אבל אני לא טוען שזה מתאר באמת את העולם. אתם מבינים שמה שעומד מאחורי זה, הוא בעצם השאלה של איך אני מתייחס לאפיסטמולוגיה שלי. בדיוק השאלה שמעניינת אותנו. השאלה האם אני נותן אמון בהכרה שלי, שההכרה זה לא רק העיניים, בעיניים נגיד אני נותן אמון, אלא בהכללות שאני עושה על בסיס המקרים שבהם צפיתי בעיניים, אוקיי? השאלה אם אני נותן בזה אמון, ואז אני אינפורמטיביסט, או שאני לא נותן בזה אמון, אני עדיין ממשיך להשתמש בזה, כי אני רגיל, כי יעיל, כי נוח לי, כל מה שדיברנו קודם, ואז אני אקטואליסט, נכון? זאת אומרת, המחלוקת בין האקטואליזם לאינפורמטיביזם, היא בעצם בדיוק המחלוקת שדיברתי עליה קודם. האם אני נותן אמון בחושים? או לא, אבל ממשיך להשתמש בהם, כי ככה אני רגיל. זאת אומרת, כי אין לי אלטרנטיבה יותר טובה, אבל אני לא באמת מאמין להם. עכשיו השאלה, אם אני מנסח את זה כך, אולי יש לי דרך להתקדם במחלוקת הזאת. אני רוצה להראות לכם עכשיו דוגמה, חביבה עליי מאוד, שמדגימה, ממחישה את הנקודה הזאת. תראו את הסרטוט הזה, יש פה על הגרף הזה. נגיד שאני מודד את הכוח ביחס לתאוצה של גוף מסוים, אוקיי? אני מפעיל כוח מסוים, מוצא תאוצה מסוימת, מפעיל כוח אחר, מוצא תאוצה אחרת, ואני מסרטט על הגרף, כן, אתם רואים, זה הכוח, force, F, וזה התאוצה, acceleration, זה ה-A, אוקיי? ציר ה-X. עכשיו אני אומר, אני מפעיל כוח מסוים, מקבל תאוצה 1, מפעיל כוח אחר, מקבל תאוצה 2, מפעיל כוח נוסף, מקבל תאוצה 3, וכן הלאה. הנקודות שאותן מדדתי, זה, תראו, זה העיגולים החלולים, זה 3, 4 ו-5. אתם רואים? 1, 2, 3, 4 ו-5, אלה הצימדי כוח תאוצה שמדדתי. אוקיי? אני שם אותם על הגרף. אתה יודע? אז תחשבו שיש לי עכשיו, תתעלמו רגע מהקו הישר ומהקו המקווקע ומהכל. מה שאתם רואים פה זה 5 נקודות, 5, 5 עיגולים כאלה, שאותם מדדתי. אלה התוצאות של המדידה. אוקיי? עכשיו אתם מקבלים במעבדה, בהנחה שאין לכם את הנוסח של ניוטון להעתיק ממנו, אתם מקבלים במעבדה את 5 הנקודות האלה. ושואלים אתכם, תעבירו את הגרף. זאת אומרת, מה הנוסחה שקושרת את הכוח לתאוצה? אז מעבירים קו ישר, נכון? קו הרציף הזה, נכון? ואנחנו מגלים ש-F שווה ל-MA, זה לינארי. הכוח שווה למסה כפול תאוצה, אוקיי? עכשיו, בא איזה חכמולוג, ואומר לכם, רגע, אבל מי אמר לכם? הנה, אני יכול להעביר גם קו אחר שעובר דרך הנקודות האלה. תראו את הקו המקווקו. גם הוא עובר דרך 5 הנקודות. אתם רואים, הוא עובר דרך זאת, דרך זאת, זאת, זאת וזאת. אז מי אמר לכם שהקו הישר הוא הנכון ולא הקו המקווקו? כמובן, הקו המקווקו יש עוד אינסוף קווים כמוהו, זה רק דוגמה אחת. למה אתה בוחר דווקא בקו הישר? נכון? זאת בעצם השאלה.
כי הלא ישר הוא לא נכון.
למה? הוא נכון לגמרי. הוא עובר דרך 5 הנקודות. לא, לא, עזוב את הגבעה עוד. הגבעה עוד לא אמרנו כלום. יש לנו את 5 הנקודות האלה, זה כל מה שיש לנו. 5 הנקודות האלה, גם הקו הישר עובר דרכם? כן, זה מה שיש לי. אני מדדתי 5 מדידות, אוקיי?
אם תעשה 10,000 ניסויים,
גם תעשה 10,000 זה לא משנה. 10,005 זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה יכול להעביר דרך 10,000 ניסויים אין סוף קווים שתופרים אותם. זה לא משנה כלום.
אולי במדידה הבאה, מה יתאר בצורה
רגע, רגע, שנייה. שנייה אחת, לאט לאט. אני בדיוק על הנקודה הזאת אני רוצה. אז בעצם עכשיו תראו, יש שתי אפשרויות. כולנו נעביר קו ישר. אין מי שלא יעביר את הקו הישר. אלא מה? יהיה לנו ויכוח פרשני. האינפורמטיביסט יגיד, גיליתי שהיחס בין הכוח לתאוצה הוא קו ישר. יש לי טענה על העולם. מעניין, החוק השני של ניוטון, בעברית. כן? זה יחס ישר בין הכוח לבין התאוצה. האקטואליסט יגיד, לא גיליתי כלום על העולם. אבל בינתיים, חמש העובדות המוכרות לי, מתוארות היטב על ידי קו ישר, אין שום סיבה לאמץ תיאור מסובך, אם תיאור פשוט גם הוא עובד. הרי אני לא יודע מה נכון, שום דבר לא נכון. אבל התיאור הפשוט עובד, אז אני משתמש בו, נכון? זה האקטואליסט, אוקיי? עכשיו, כמובן, שהאינפורמטיביסט והאקטואליסט, יש להם נפקמינה במובן הזה, עכשיו אני אשאל, מה תהיה תוצאת הניסוי הבא? נגיד שאני מפעיל עכשיו, התאוצה 6, כן? אני רוצה למצוא מתי התאוצה 6. אז האקטואליסט יגיד, האינפורמטיביסט יגיד, בשביל לקבל תאוצה 6, אתה צריך להפעיל את הכוח הזה. נכון? כוח שנמצא פה. כי הוא חושב שהקו הישר הוא הקו הנכון. בסדר? האקטואליסט יגיד, אין לי מושג. כל יכול להיות. מה, יכול להיות הקו המקווקר, ויכול להיות גם אין סוף קווים אחרים. לא יכול לדעת. אני לא יכול להסיק שום מסקנה מתוך חמש המדידות שעשיתי עד עכשיו. חמש המדידות שעשיתי, האקטואליסט תמיד מסביר את העבר. אין לו סטייטמנט על העתיד. אוקיי? האינפורמטיביסט אומר, אם זה נכון, אני מצפה שזה מה שיקרה גם בעתיד. נכון? אם זה נכון. לא בטוח נכון. תיאוריות לפעמים מופרכות. אבל אני מצפה שזה ייפול על הקו הישר. אז יש להם ויכוח מה יהיה בניסוי הבא. אבל זה עדיין לא נפקא מינה בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם. למה? נעשה את הניסוי הבא, ונגיד שיצא לנו התוצאה הזאת. בסדר? נגיד שהכוח הזה נתן לי באמת את התאוצה 6. מה יגיד האקטואליסט? מצוין. בינתיים אני לא צריך לזרוק את התיאוריה של הקו הישר, כי זה עובד. זה לא נכון. אבל בינתיים אני יכול להמשיך, כי זה בסדר, זה בינתיים זה עובד, נכון? האינפורמטיביסט יגיד, יפה, אוששתי את החוק ש-F שווה ל-MA. מה קורה אם זה יצא? יצא לי פה, הכוח הזה נתן לי 6, לא הכוח הזה נתן לי 6, כן? אני, בניסוי, בדרך כלל אני, המשתנה הבלתי תלוי הוא הכוח. המשתנה התלוי זה התאוצה, כי אני מפעיל כוח, ואני מודד מה תהיה התאוצה, זה לא שאני יוצר תאוצה, ואז שואל מהו הכוח, נכון? זה מה שקורה בניסוי, אז לכן, הסרטוט פה הוא סרטוט שהוא לא כל כך אינטואיטיבי. אבל לא משנה. אז אני שואל את עצמי, נגיד שגיליתי שהכוח הזה נותן לי את התאוצה הזאת, תאוצה 6, כן? ולא הכוח הזה. מה זה אומר? האינפורמטיביסט יגיד, גיליתי שהחוק השני של ניוטון לא נכון. F לא שווה ל-MA, אוקיי? האקטואליסט יגיד, צריך לזרוק את התיאוריה הזאת ולחפש משהו אחר שיתאר לי, למשל הקו המקווקו, אוקיי? אז שניהם בעצם אין להם שום ויכוח בינתיים. מה שתצא התוצאה, לשניהם אין שום בעיה.
לא שינית את הסיטואציה של הניסוי הזה, למה שיש שינוי בעצם?
שינוי ממה? אתה חושב שהחוק השני שאני טוב הוא נכון, אז אתה קורא לזה שינוי. האקטואליסט אומר, שום שינוי, פשוט פרש, שכנראה צריך לאמץ מודל אחר כדי לתאר את העובדות. גם קודם זה לא היה נכון, גם עכשיו זה לא נכון. מה?
במסות מאוד קטנות,
תיאוריה של ניוטון קיימת, אתה מדבר על יחסות אולי, יחסות זה מהירויות גבוהות, לא מסות קטנות. לא, מסות קטנות זה קוונטים, מהירויות גבוהות זה יחסות. לא, קוונטים אפשר ל-MA בקוונטים, עדיין, במדידות הממוצעות. בכל אופן, אז לענייננו, ההתנהלות בינתיים לא תצליח, כן, אני אשאל את האקטואליסט והאינפורמטיביסט, בואו ננסה לנסח ניסוי שיכריע מי מאיתנו צודק. האם האקטואליסט צודק או האינפורמטיביסט צודק? אין דרך לנסח ניסוי כזה. כי מה אני אעשה? אני אמדוד את הנקודה הבאה, אקטואליסט והאינפורמטיביסט, שניהם יישארו אקטואליסטים ואינפורמטיביסטים, כל הם רק יזרקו את התיאוריה, כל אחד מסיבתו שלו. בסדר? לכן ניסוי רגיל שאנחנו נערוך לא יצליח להכריע מי צודק, אקטואליסט או אינפורמטיביסט, נכון? אבל, שימו לב, יש בכל זאת משהו שמצליח להכריע. אני אשאל שאלה אחרת עכשיו. לפי האקטואליסט, יש לי את חמש המדידות. אני שואל את האקטואליסט, תגיד, מה הסיכוי שאת התאוצה 6 אני אקבל בכוח כזה. לפני שעשיתי את הניסוי. בוא נאמר, מה הסיכוי שהניסוי יצליח? זאת אומרת שגם התאוצה 6 תיפול על הכוח הזה, כן? שזה ייפול על הקווי ישר. מה הסיכוי? מה אתם אומרים?
50-50.
אפס. עגול.
לא.
אפס. כי הקו הישר הוא לא יותר נכון מכל הקווים האחרים. וכל קו ייתן תוצאה אחרת, נכון? כל קו ייתן תוצאה אחרת. ובאקטואליסטו המסד, בינתיים אני חושב בקו הישר, כי הוא נוח, והוא פשוט, ואין שום סיבה לא להשתמש בו, הוא מתאר את העובדות. מה הסיכוי שזה הקו שינבא גם את התוצאות הבאות? אפס כמובן. נכון? אין שום סיכוי.
הניסוי הבא, אבל אם תעשה נניח עוד 10 ניסויים כאלה...
עוד פעם, אפס בחזקת 10.
למה?
למה שזה יצליח? אין שום סיבה. הקו הישר לא יותר נכון מכל קו אחר. כל קו ייתן לך תוצאה אחרת. אחד חלקי מספר הקווים, זה אפס. אין סוף קווים. כאילו אין סוף לא בין מניה. זה פשוט אפס, אפס עגול. אוקיי? זה הסיכוי. מה יגיד האינפורמטיביסט? לא יודע מה, אבל לא אפס. 50%, 30%, 80%, לא יודע. כמה שיש לי אמון בתיאוריה. אם יש המון עובדות שזה עבד, אני מאמר ב-90% שזה יעבוד גם הלאה. תחשבו על כוח הגרביטציה, נגיד. מה אתם מאמרים כשאני עכשיו אעזוב את הדבר הזה, ייפול לכדור הארץ או לא ייפול? אני שם את הראש שלי שהוא ייפול. אוקיי? למה? זה רק הכללה. כי זה אושש בכל כך הרבה ניסיונות קודם, שברור לי זה ייפול. האקטואליסט תגיד, לא, לא, אני לא שם את הראש שלי על כלום. במיוחד כי הוא נבוב, אבל אני לא שם את הראש שלי על כלום. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אוקיי? אז הנה מצאנו הבדל בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם. ההבדל הוא בשאלה, מה הסיכוי שהניסוי הבא יצליח? לא מה אני אעשה אם הוא יצליח, או מה אני אעשה אם הוא לא יצליח. זה אין הבדל ביניהם. אני שואל, מה הסיכוי שהוא יצליח? זה השאלה שבבחינה ביניהם. עכשיו, למה זה חשוב? כי עכשיו בוא נסתכל על כל הניסויים שנעשו לאורך ההיסטוריה כדי לבדוק היפותזות מדעיות. ונשאל את עצמנו, בכמה מהניסויים האלה ההיפותזה נפלה? עכשיו, לא יודע, בכמה? נגיד ב-50%. אתה יודע? אבל לא ב-100%. לפי האקטואליסט, שום ניסוי לא יכול להצליח. הסיכוי להצליח בניסוי הוא אפס. כי הקו הישר הוא לא יותר נכון מכל הקווים האחרים. אז מה הסיכוי שהנקודה הבאה תיפול גם היא על הקו הישר? אפס. זה אומר שבעצם בכל ניסוי שאותו אנחנו עושים כדי לבדוק ניבויים של תיאוריה מדעית, היינו אמורים להיכשל. נכון? זה לא המציאות. במציאות יש לא מעט ניסויים שמצליחים, יש לא הרבה ניסויים שנכשלים, אבל זה לא 0% מתוך הניסויים. אז זאת הוכחה לטובת האינפורמטיביזם. ההוכחה היא לא ניסוי מסוים שאותו אני אעשה עכשיו אם הוא יצליח או ייכשל, זה לא מוכיח כלום. רגע, לזה אני מגיע עוד רגע. מה שיכריע בשאלה אם האקטואליסט צודק או אינפורמטיביסט צודק, זה סקירה של כל הניסויים שנעשו עד עכשיו. כי זה יכול לבדוק לי מה הסיכוי להצליח בניסוי שבודק היפותזה מדעית. אם הסיכוי הוא לא אפס, זה אומר שההיפותזה המדעית היא לא יריעה באפלה. לא בטוח נכון, שום דבר לא בטוח נכון. אבל זאת לא יריעה באפלה. האקטואליסט טוען שהקו הישר זאת יריעה באפלה. אין שום סיכוי שהוא נכון יותר מאשר כל קו אחר. רק הוא הכי נוח לי, אז אני משתמש בו. אם זה היה ככה, אז כל ניסוי עתידי שאתה תעשה היה מפיל את הקו הזה. היית צריך להחליף קווים כל ניסוי. כל ניסוי היית צריך לייצר קו אחר שמתאים לתוצאות, לאוסף התוצאות שיש לך עכשיו. בניסוי הבא, תצטרך לשנות את הקו, כי ברור שהוא לא יתאים לניסוי הבא וכן הלאה. זה לא מה שקורה בתולדות המדע. אם זה מה שהיה קורה, היום היינו עם המדע של אדם הראשון. כי בכל ניסוי היינו מחליפים תיאוריה. שום תיאוריה לא הייתה מחזיקה מעמד ולא הייתה מתאוששת, מאוששת, כן, כתוצאה מהניסויים שאותם אנחנו עושים. פשוט היינו מסתובבים סביב הזנב שלנו. כל תיאוריה הייתה אומרת לנו לאמץ תיאוריה, כל ניסוי היה אומר לנו תאמצו תיאוריה אחרת, עוד ניסוי, עוד תיאוריה אחרת, עוד ניסוי, עוד... לא היינו לומדים כלום. זאת אומרת, כל פעם היינו מחליפים תיאוריה, אבל זה לא היה מלמד לנו שום דבר.
אתה לא משנה את הסיטואציה שהניסוי הזה קיים, את הסביבה של הניסוי הזה, למה שיהיה שינוי קיים?
שינויים בין מה למה? אתה מניח שהקו הישר הוא נכון, ואז אתה אומר זה שינוי. אבל אין שינוי. תקשיב, תקשיב למה שאני אומר. אתה מניח שהקו הישר הוא הקו הנכון. שהיחס בין הכוח לבין התאוצה הוא קו ישר. אבל האקטואליסט לא מניח את זה. אז שקורה משהו אחר שהוא לא על הקו הישר, זה לא שינוי מבחינתו. זה עוד עובדה. עכשיו צריך למצוא קו שיתאים לכל העובדות. זה הכל. מה זה שינוי? שינוי, אתה כבר מניח שיש איזה חוק נכון, אתה עושה הכללה על בסיס את הדוגמאות שאתה מכיר, ואז אתה אומר, רגע, למה שמשהו אחר יתנהג אחרת? אחרת ממה? אחרת מהחוק שאותו עשיתי, מהכללה שאותה עשיתי, על בסיס העובדות שאני מכיר. זאת אומרת, אתה עושה, אתה מאמין להכללה שלך. אתה אינפורמטיביסט. מבין? ואז אתה שואל, אז למה שיתנהג אחרת? אתה צודק. אבל האקטואליסט לא מקבל את השאלה שלך בכלל. אחרת ממה? אין, הוא לא טוען שהקו הישר הוא, נכון, הוא תיאור נכון של המציאות. אז מה פירוש אחרת? אחרת ממה? שום דבר. מה? העובדות הן עובדות, ואני עכשיו אתאים את הקו לעובדות שאני יודע. האקטואליות.
למה אם אתה לא שינית את הסיטואציה של הניסוי?
מה זה לא שיניתי? אני אומר, אני מפעיל כוח אחר. מה תהיה התאוצה? מפעיל כוח אחר, מה תהיה התאוצה?
אם אתה מפעיל כוח אחר,
לא, לא אותו כוח, כוח אחר.
אבל יש לך גרף.
יש לי גרף.
אתה נותן לו שש, אני יודע מה.
נכון, הנה, אני נותן לו את הכוח הזה. אוקיי? אז אתה, האינפורמטיביסט יגיד שזאת תהיה התאוצה. האקטואליסט אומר, למה לא זאת? אבל זה לא מה שקורה. כי באחוז ניכר מהניסויים שלנו, זה כן נופל על הקו הישר. במקרה של ניוטון, זה תמיד נופל על הקו הישר. לא רק אחוז ניכר. איך האקטואליסט יסביר את זה? אם הקו הישר הוא לא נכון, אז מה פשרה של אותה הצלחה חוזרת? כל הזמן חוזרת ההצלחה הזאת, שאתה בעצם בוחר באופן שרירותי את הקו הישר, לפי האקטואליסט. אז אם זה שרירותי, איך זה עובד כל כך טוב? זה לא יכול היה לעבוד. כל הרעיון הוא שאני לא בודק את זה בניסוי עתידי אחד. אין ניסוי שיכריע אם אקטואליסט צודק או אינפורמטיביסט צודק. אבל תולדות המדע מראות שהאינפורמטיביזם צודק. אחרת מדע לא היה מתקדם. בעולם אקטואליסטי מדע לא יכול להתקדם. אוקיי? ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שלפחות תולדות המדע מראות לנו שאפשר לתת אמון בכלי ההכרה שלנו. נכון? או במילים אחרות, האמון הזה הוא אמון כן מוצדק. עכשיו, אני שואל את עצמי אחורה, אוקיי, אז האמון הוא מוצדק. למה באמת זה כך? אז זה שאני עושה הכללות כאלה ואחרות, ומגיע לחוק מדעי כזה או אחר, אני מגיע למסקנה שכלי ההכללה שלי, או כלי ההכרה שלי, עובדים, נכונים, אוקיי? עכשיו, אני חוזר אחורה, כן, במהלך התיאולוגי, ואני שואל, למה באמת זה כך? למה זה כך? איך הם עובדים? הרי אם הם קרו באופן ספונטני, לבד, שרירותי, אז איך הם עובדים? על כורחנו שהיה משהו או מישהו שבנה אותם באופן כזה, שהם יצאו כלי הכרה אמינים. נכון? וזה רק מחדד את הטיעון התיאולוגי. אני בעצם אומר, אם אתה אתאיסט, או אם תרצה, אתה בעצם אמור להיות אקטואליסט, אם אתה אתאיסט. אז אם אתה אקטואליסט, אתה לא יכול להסביר לי למה כל כך הרבה ניסויים מדעיים מצליחים. או למה אחוז הניסויים המדעיים שמצליחים הוא לא אפס. אפילו אם זה היה 10%, זאת קושייה עליו. זאת אומרת, לא צריך הרבה. כי לשיטתו זה אמור להיות אפס. אוקיי? כמובן, זה תלוי בדיוק של הניסוי, אבל מה?
כל שלא הצלחת להפליל, זה בגלל חוסר יכולת שלך
מה, אתה שואל עכשיו את האינפורמטיביסט. אם אתה אינפורמטיביסט, איך יכול להיות שיש ניסויים שנכשלים? נכון? כי לא תמיד ההכללות שלנו מדויקות, הכל בסדר. האינפורמטיביסט לא אומר שההכללה בטוח נכונה. האינפורמטיביסט אומר שזה לא יריעה באפלה. שיש לנו כושר אינטלקטואלי כזה לתפוס את האמת, לא בוודאות, יכול שטעינו, זה יכול לטעות. אבל האקטואליסט טוען לא שזה יכול לטעות, זה לא יכול לצדוק. זה ההבדל, אוקיי? אז גם הסתכה של 10% מספיקה מבחינתי.
זה לא נכון טעות, זה השערה, אתה עושה ניסוי, משער משהו.
אני אומר, אבל מה הסיכוי שההשערה הזאת נכונה? האקטואליסט יגיד אפס. האינפורמטיביסט יגיד לא, לא יודע כמה, אבל לא אפס.
אני לא רואה את זה טעות, אני לא רואה את זה לא נכונה. ניסינו.
בסדר, אבל ההשערה הזאת נבעה מהכללה שעשית על בסיס העובדות הקודמות. ההכללה הזאת הייתה מוטעת, אין בעיה, זה לא האשמה. ככה אנחנו עובדים. אבל לזה אני קורא טעות, לא טעות במובן, אני לא מאשים אותך, לא חושב שאתה טיפש או משהו כזה, אבל הטענה היא, ההכללה שאותה עשינו על בסיס העובדות הייתה לא נכונה.
השאלה אם תמיד ההשערה מתבססת על סך הכל
אם ההשערה היא השערה
לפעמים
out of the blue, לא, לא מתוך הנחות עובדתיות, בסדר, זאת באמת השערה נורא ספקולטיבית. בדרך כלל במדע, דיברנו על זה שאנחנו אוספים עובדות, בבסיס העובדות אנחנו יוצרים הכללה, הכללה הזאת יוצרת תיאוריה או היפותזה כלשהי. לתיאוריה הזאת אנחנו מעמידים במבחן אמפירי. אוקיי, אנחנו מנסים לעשות ניסוי כדי לבדוק אם זה עובד או לא עובד. אוקיי, אז זה רק צורה אולי יותר חדה, יותר מדויקת, להעמיד זו מול זו את שתי האפשרויות. אמון בחושים או חוסר אמון בחושים, וכאן הלכתי כבר צעד אחד הלאה. אמרתי, תראה, יש לך שתי אפשרויות, או להאמין לחושים, אבל אז להגיד שיש אלוקים, או להישאר אתאיסט, אבל אז לא להאמין לחושים. אבל פה כבר הבאתי עוד טענה, שהחושים אכן אמינים. הנה, תראה. כי אחוז הניסויים המדעיים שמצליח הוא לא אפס. אז פה אני כבר הולך עוד צעד. אין לך אופציה להגיד שאני לא מאמין לחושים. הנה, תראה, זה עובד. ואז השאלה מתעוררת במלוא עוזה, אז למה באמת? אז זה יכול להיות שמערכת ההכרה שלנו היא אמינה. כנראה, יש אלוקים. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לעבור לכמה פירות, טיעוני נגד. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו לדבר על טיעוני נגד שעולים ביחס לראייה הזאת. הטיעון הראשון כבר דיברתי עליו בעצם. טיעון שאומר שמדובר בפרגמטיזם. מה אני אומר? אני בעצם אומר, תראה, בלי אמונה באלוקים, לא יכול להיות אמון בחושים. תגיד לי, אתאיסט, הנה חינם, זה באמת נכון. זה שאתה רוצה להאמין לחושים, אז אתה לצורך זה מאמץ את אלוקים, תחשבו על מוסר, אנחנו נדבר עוד על ראייה מן המוסר, אבל תחשבו על, אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני. כן, זה בעלי המוסר, תמיד מביאים את הפסוק הזה, הרגוני על דבר אשתי של אברהם אבינו, מביאים את הפסוק הזה כראיה לקיומו של אלוקים. מה הראיה? כי בלי אלוקים העולם היה, בעולם היה אנרכיה מוסרית. אם אין אלוקים, אז אף אחד לא יתנהג באופן מוסרי, יהיה זוועה לחיות פה. זאת ראיה טובה? ראיה על הפנים. אם אין אלוקים, אז לא יהיה מוסר. בסדר, אז לא יהיה מוסר. מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה שיהיה מוסר, ולכן אתה אומר, בוא נאמץ את הטענה שיש אלוקים. זה פרגמטיזם. אז זה לא ראייה לזה שיש אלוקים. אתה רק בסך הכל אומר לי, תראה, אבל אם לא תאמין באלוקים, יהיה פה אנרכיה מוסרית. אוקיי, אז תהיה אנרכיה מוסרית. זה אומר שיש אלוקים? זה לא אומר שיש אלוקים. אתה רוצה שלא תהיה אנרכיה מוסרית. זה שאתה רוצה זה יפה. אז מה שאתה רוצה לא מוכיח שום דבר על מה שקיים באמת. האות. כן, לא אומר שום דבר על האיז. זה הקשר לנטורליסטי. כן, זה כמו, בוא תתארך אצלנו לסעודה בשבת, תראה כמה, איזה יופי, משפחה, יהדות, לא יודע מה, תחזור בתשובה. זה שהאווירה היא אווירה טובה, זה אומר שיש אלוקים ושהתורה נכונה. נניח אפילו שהאווירה היא באמת טובה, והמשפחה נהדרת והכל מצוין. אז מה? זאת אומרת שאם אתה רוצה משפחה נהדרת, אז תאמין גם אתה באלוקים. למה? זה שזה עושה משפחות נהדרות, זה אומר שיש אלוקים. זה אומר שמשהו בפסיכולוגיה שלנו בנוי כך, שאם אנחנו מאמינים באלוקים, המשפחה נראית יותר טוב. נגיד, רק לצורך הדיון. אוקיי? זה לא אומר כלום אם יש אלוקים או אין אלוקים. העובדה שאני רוצה משהו, היא לא טיעון מספיק כדי להוכיח את קיומו של משהו, נכון? אותו דבר פה, בעצם הטענה הזאת אומרת, אתה רוצה להאמין לחושים שלך. נכון? אם אתה רוצה להאמין לחושים שלך, זה מאוד יפה. ובלי אלוקים אי אפשר להאמין לחושים. אז אל תאמין לחושים. זה שאתה רוצה להאמין לחושים, זאת ראייה לקיומו של אלוקים. אז זה עניתי כבר, אמרתי. זה לא שאני רוצה להאמין לחושים. אני מאמין לחושים. אם אני מאמין לחושים, זה אומר שאני מאמין באלוקים. אתה צודק, אתה יכול לשאול אותי, כן, אבל מי אמר לך באמת שהחושים הם מאמינים? אולי באמת הם לא מאמינים. אז אין אלוקים, והכל בסדר. והכל לא בסדר, לא משנה. אבל בסדר, זה טענה אחרת, אבל הראייה הזאת לא מוכיחה לך שיש אלוקים, מוכיחה לך שאתה מאמין באלוקים. אם אתה מאמין לחושים, אתה בעצם מאמין לאלוקים. אבל פה, בטיעון מהגרף שהראיתי קודם, הלכתי צעד אחד הלאה. והראיתי שבעצם אנחנו באמת גם צריכים נכון להאמין לחושים. עובדה, תולדות המדע מראות את זה. ואם זה ככה, אז כבר אין לך אופציה להגיד טוב, אז אני לא מאמין, זה לא פרגמטיזם. פרגמטיזם אומר, אני רוצה להאמין לחושים, לכן בוא נמציא את אלוקים. כן, כמו שמרקס אמר, אלוהים זה אופיום להמונים. ותמציאו אותו כדי שאנחנו נרגיש יותר ביטחון, יותר נוחיות בעולם. זה בעצם ההאשמה בפרגמטיזם, מה שמרקס אומר. הוא צודק אגב. אצל הרבה מאוד אנשים, אלוהים הוא אופיום להמונים. זאת אומרת, הם מאמצים את קיומו של אלוקים, כי זה הופך להם את החיים ליותר נוחים, קלים, לא יודע מה, יותר פחות קפקאי, פחות עולם מנוכר כזה. אתה יותר קל לחיות במקום שבו יש אמת, יש ברור מה נכון ומה לא נכון, זה הרבה יותר נוח לחיות במקום כזה. וזה שיותר נוח לחיות במקום כזה, זה לא אומר שיש אלוקים. זאת בעצם הטענה של מרקס. הטענה של מרקס היא בעצם זה שאתה ממציא לך את אלוהים כדי לסדר לך את החיים. זאת אומרת, אתה פרגמטיסט, אוקיי?
גדולים שיש כאלה שמאמינים בגלל שבאמת משפחה יותר גדולה וכולי.
אוקיי, זה אומר, הם זכאים, הרוויחו ביושר את האשמתו של מרקס. שמה?
יש הרבה שלא מגיעים לדלת של אלוהים, הם נמצאים בדרגה שבאמת הם מאמינים בגלל התועלת.
אוקיי, בסדר, תכלס, אבל הטענה היא שאם באמת אתה מאמין בגלל התועלת, אז אתה לא מאמין. זה בסך הכל נוח לך להצהיר על אמונה או לאמץ אמונה בשיצור, אבל אתה לא באמת מאמין. זה הטענה הפרגמטיסטית, אבל על זה עניתי כבר, אמרתי. אני לא מאמץ את האמונה באלוקים כדי שאני אוכל להאמין לחושים שלי. אני מאמין לחושים שלי נקודה, או בגלל שככה אני חושב, ככה אני חש שהחושים הם מאמינים, או בגלל הטיעון שאמרתי, שהראיתי עכשיו, נגד האקטואליזם. אז הגעתי למסקנה שהחושים המאמינים. עכשיו אני שואל, אם החושים המאמינים, מה יכול להיות הבסיס לזה? הרי אם זה נוצר באופן ספונטני, אז הם לא יכולים להיות אמינים. אז אני אומר, כנראה שיש אלוקים. זה לא פרגמטיזם, זה נראה מאוד דומה לפרגמטיזם, אבל זה לא.
הבן אדם שהתארח בשבת, המשפחה המסודרת בשמחה, אז הוא רואה אותם שמחים,
האמונה באלוקים יכולה לגרום למשפחה להתנהל טוב, אבל זה לא אומר שאלוקים קיים. גם אם האמונה הזאת היא אשליה אצלהם, עדיין זה שהם מאמינים באלוקים, זה יהפוך אותם למשפחה טובה. זה לא אומר שום דבר אם האמונה הזאת היא נכונה או לא. זה אומר שקיומה הפסיכולוגי של אמונה כזאת, הופך את המשפחה ליותר שמחה, טובה, לא יודע מה. יפה, זה אומר שהאשליה הזאת היא אשליה מאוד מועילה. זה לא אומר כלום לגבי השאלה אם זה נכון. מה זה קשור? זה כמו אלה שמוכיחים שהאנשים מאמינים יש להם תוחלת חיים גבוהה יותר. יש טענה כזאת בכל מיני מחקרים. האם זה מוכיח שיש אלוקים? לא, מה פתאום? זה רק מוכיח שאמונה באלוקים משפרת את תוחלת החיים. אבל זה לא אומר כלום השאלה אם האמונה באלוקים נכונה. שני דברים לגמרי שונים. נגיד שהייתי מאמין בקרוקודיל מעופף, בסדר? והייתי משכנע אוסף אנשים להאמין בקרוקודיל המעופף הקדוש, בסדר? ונגיד שהייתי מגלה שאוסף האנשים האלה תוחלת החיים שלהם עולה. האם זה אומר שיש קרוקודילים מעופפים, קדושים? לא. זה אומר שמי שחי באשליה הזאת של קרוקודיל מעופף קדוש, זה משפר את תוחלת החיים שלו.
אני משכנע אותם, במשך 3,000 שנה, ויש קהילה כזו של 10 מיליון, קצת יותר, ומצליחה לחיות, ומשגשגת והכל.
יש לך ממצא מרתק בתחום הפסיכולוגיה.
זה כמו F שווה M, כמו שאתה אמרת.
לא, יש לך ממצא מרתק בתחום הפסיכולוגיה. שהאדם הוא יצור מוזר, ומתברר שאם הוא מאמין בקרוקודילים מעופפים מקודשים, תוחלת החיים שלו עולה. האם זה אומר שקרוקודילים מעופפים קדושים קיימים? לא, שום קשר. זה בסך הכל אומר שדבר כזה תורם לתוחלת החיים של בני אדם, בסדר? ממצא פסיכולוגי מרתק. שום קשר לאונתולוגיה, שום קשר למה שקורה בעולם. זה רק מדבר על פסיכולוגיה. אוקיי? ולכן אני, חשוב לי לחדד פה, כי טיעונים תיאולוגיים, מה שכיניתי קודם, הרבה פעמים נשמעים כמו טיעונים פרגמטיים. אבל הם לא, זה לא פרגמטיזם. אני יוצא מנקודת מוצא שהחושים שלי אמינים, לא שאני רוצה להאמין לחושים שלי. אם אני רק רוצה להאמין לחושים שלי, זה טיעון פרגמטי. אם אני אומר, לא, חושים הם מאמינים, כל מיני סיבות. אז אם ככה, אז כנראה שיש אלוקים. זה כבר לא פרגמטיזם, אוקיי? זה הערעור הראשון. עכשיו, האם אפשר להגיד, טוב, למדנו מהניסיון, שהחושים שלנו הם מאמינים, כמו שהראיתי קודם, כי עובדה שתולדות המדע מראות את זה. לכן, אני מאמין לחושים שלי, מה זה קשור לאלוקים? למדתי מהניסיון, זה אחד מחוקי הטבע, שהחושים שלי הם אמינים. למה נסיק מזה את אלוקים? כמו שאומרים בניסוח הפילוסופי של הטענה, האבולוציה יצרה את החיים, לכן לא צריך להניח שיש אלוקים כדי להסביר איך נוצרו פה יצורים משוכללים, מורכבים. נכון? אז גם פה אותו דבר, האמון שלי בחושים הוא פשוט, אתה שואל אותי למה אני מאמין בחושים? למדתי מהניסיון שהחושים שלי מאמינים. למה אני צריך להאמין באלוקים? בדיוק. הערעור הזה הוא לא ערעור. למה? כי אחרי שהגעתי למסקנה שהחושים שלי הם אמינים, עכשיו אני חוזר אחורה ושואל, אוקיי, אבל המערכת הזאת של ההכרה שלי, אם היא נוצרה באופן ספונטני, אז מאוד לא סביר שהיא תהיה אמינה. נכון? אז אם הגעתי למסקנה מהניסיון שהמערכת היא כן אמינה, ואני יודע שהיווצרות ספונטנית, לא סביר שיצא מן המערכת אמינה, המסקנה היא שההיווצרות הייתה לא הייתה ספונטנית, אלא שיש אלוקים. אז זה שלמדת מהניסיון, את זה שהחושים שלך הם אמינים, לא פורך את הראייה, זה רק מחזק אותה. כי אז רק אומר שאין לך כבר את האופציה להגיד, אני לא מאמין לחושים. לא, לא. אתה צריך להאמין לחושים, יש לנו אישוש לזה. חושים הם אמינים. עכשיו אני שואל, אוקיי, איך זה קרה? אם החושים נוצרו באופן ספונטני, אז לא סביר שהם יהיו אמינים. איך זה קרה? כנראה שיש אלוקים. לכן הניסיון הוא לא אופציה כאן. בניסוח התיאולוגי, תמיד משווה בין הניסוח הפילוסופי לניסוח התיאולוגי. בניסוח הפילוסופי אומרים לי, תראה, למדתי מהניסיון שהאבולוציה יצרה את, את החיים, למרות שהם דברים מורכבים, ולכן לא צריך להגיע למסקנה שיש אלוקים. נכון? אז זה בניסוח הפילוסופי, וגם שם דחיתי את זה, אבל זה בניסוח הפילוסופי. בניסוח התיאולוגי זה לא יעזור. בניסוח התיאולוגי אומר, אוקיי, אז הגעתי למסקנה מהניסיון שהחושים הם אמינים. עדיין עולה השאלה, איך זה קרה, הנס הזה? הרי דבר שקורה באופן ספונטני, לא יוצא אמין, נכון? אין סיבה שהוא יצא אמין. אוקיי, אז פה באמת אנחנו מגיעים לפיל שבחדר, מה שנקרא. הערעור מהאבולוציה. גם בניסוח הפילוסופי היה ערעור מהאבולוציה, נכון? מה אמרתי שם? מה אמרתי? דבר מורכב לא נוצר לבד. מסקנה, משהו יצר, נגיד, את החיים. אז משהו יצר את החיים, נכון? הערעור מהאבולוציה אומר, לא. יש לנו, כן נוצר לבד. זה האבולוציה מראה לנו שדברים מורכבים ומשוכללים יכולים להיווצר גם בלי יד מכוונת. בעצמם. מה עניתי על זה שם? אמרתי שמערכת החוקים שמייצרת את האבולוציה היא זו שאחראית להיווצרותם של החיים. ואז שאלתי, ומי חוקק את החוקים האלה? אוקיי? ולכן בסך הכל אתה נסוג צעד אחד אחורה, אבל השאלה בין העומדת זה הטיעון מן החוקים לעומת הטיעון בתוך החוקים. אוקיי? עכשיו פה, הערעור מן האבולוציה בעצם אומר, אתה רוצה לומר שהאמון בחושים, מערכת שנוצרת באופן ספונטני, לא יכולה להיות אמינה. נכון? כי למה זה יצא בדיוק מערכת שמשקפת את האמת? תשובה, האבולוציה דואגת לזה שהמערכת, למרות שהיא נוצרה באופן ספונטני, היא יוצאת אמינה. אוקיי? אז זה בעצם פורך את, את, את הניסוח התיאולוגי של, של הראייה, נכון? כי זה בעצם אומר, לא, יש לי סיבה לחשוב שלמרות שזה נוצר באופן ספונטני זה אמין, בגלל האבולוציה. המשוכלל, המורכב, המתוחכם יותר, כן, הוא זה ששורד. מי שלא היה, מי שהחושים שלו לא אמינים, לא שורד. אוקיי? אז זה הערעור מן האבולוציה.
מה זה?
לא, אז אתה חוזר לטיעון ה... הפילוסופי. נכון. אני יכול לענות פה ולהגיד, אוקיי, אז האבולוציה היא הבסיס לאמון, אז זוכרים את המתקפה משני כיוונים. אז אתה ענית לי על, על הניסוח התיאולוגי, אז אני תוקף אותך מהכיוון הפילוסופי. אז מי חוקק את החוקים שיוצרים את האבולוציה? בסדר? לכן אנחנו כל הזמן משחקים על שני המעגלים האלה, אבל אני אגיד יותר מזה. הרי יש פה בעצם מעגליות. למה? כי האמון ש... איך אני יודע שהאבולוציה נכונה? כי בדעתי מדעית, נכון? יש לי תצפיות, עשיתי ניסויים מדעיים, וגיליתי שהאבולוציה נכונה. אבל אני שואל איך להאמין לתצפיות שלי, ולתיאוריות שאני יוצר בסיס התצפיות האלה. נכון? מה אתה אומר לי? האבולוציה. לא הבנתי, אבל לאבולוציה הגעתי לבסיס התצפיות. אז איך אתה יכול לבסס את האמון שלי בתצפיות על האבולוציה? אם אני לא מאמין לתצפיות שלי, אז גם האבולוציה לא נכונה, ממילא אין מה להאמין לתצפיות. אתם מבינים שזה לולעתי, לבסס את האמון שלי בהכרה על האבולוציה, כשהאבולוציה בעצמה היא תוצר של ההכרה שלי. נכון? יותר מזה אני אגיד, על מה היה מבוסס האמון שלי בהכרה לפני 200 שנה? אנשים רציונליים שלפני 200 שנה, כן, דרווין זה 1870. אנשים רציונליים שלפני 200 שנה, נפוליאון. למה נפוליאון האמין לחושים שלו? 1815 הוא הפסיד את הקרב האחרון שלו. 55 שנה לפני דרווין. לפני הספר של דרווין. אז למה הוא האמין לחושים שלו? טוב, הוא האמין לחושים שלו כי הוא היה רגיל, הוא היה אידיוט. אנחנו מאמינים... מה? לא ידעו. נו, אז לכאורה, אם האבולוציה זה הצדקה להאמין לחושים שלנו, אז מי שלא הכיר את האבולוציה לא היה אמור להאמין לחושים שלו. אוקיי, אז הוא חשב שאלוקים נותן לו את העניין הזה, ואז כשגילו את האבולוציה, התברר שלא צריך את אלוקים בשביל זה. האבולוציה מסבירה את העניין הזה. אבל אתם מבינים שהאמון שלנו בחושים בנוי בדיוק כמו האמון של נפוליאון. אנחנו לא מאמינים בהם סיבות אחרות. וגם של נפוליאון זה דבר כמו שלנו. תחשבו על מישהו ילד, או סתם בן אדם שלא שמע מעודו על האבולוציה. הוא מאמין הרי לחושים שלו, נכון? ולהכרה שלו ולכל מערכת, כל האפיסטמולוגיה שלו. למה הוא מאמין? אין לו את ההצדקה של האבולוציה, הוא לא שמע על האבולוציה. אבל הוא יאמין בדיוק כמו שאני מאמין, לא יהיה הבדל בינינו באמת. נכון? אז מה, הוא אידיוט?
נעשה פעם, פעמיים, שלוש, פעם שזה עובד.
האמון של כולנו על בסיס, זה מה שאמרתי, מהניסיון לא יעזור פה, זה הירור הקודם. הניסיון לא יעזור. זאת אומרת, מהניסיון אתה מגלה שזה עובד, אני אבל שואל כן, אבל למה זה עובד? אוקיי? למה זה עובד? רק אלוקים, כי בגלל...
לא, דווקא זה ענינו, שיכול להיות שתיווצר קבוצת אבנים בשער של סקוטלנד באמת.
אבל אז אני חוזר לניסוח הפילוסופי. איך יכול להיות שתיווצר? הרי זה בלתי סביר לחלוטין.
בלתי סביר לחלוטין, אבל באיפה?
מה זאת אומרת זה קרה? מי יצר את החוקים האלה שגרמו לזה לקרות? אמרתי, אני... זה תמיד מתקפה עם שתי קרניים, זאת אומרת, אתה יכול לזוז מקרן אחת לקרן אחרת, אבל לא תצא מהלולה הזאת, לדעתי. אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר, האמון הזה הוא אמון ששורשו לא באמת השתנה מלפני 200 שנה להיום. זה לא שהיום אנחנו יותר מאמינים בחושים שלנו מאשר לפני 200 שנה. אנחנו מאמינים מאותן סיבות ובאותה רמה. האבולוציה זה התירוץ שבדיעבד, אבל האמון הזה היה קיים עוד לפני האבולוציה. ולכן ברור שהאמון הזה מבוסס על אמונה מובלעת באלוקים. האבולוציה שבאה אחר כך היא תוצאה של העניין. אחרי שלמרבה האבסורד, בגלל שאני מאמין באלוקים, אני יכול לאמץ את האבולוציה. אם לא הייתי מאמין באלוקים, לא הייתי יכול לקבל את האבולוציה.
כן, לא מסבירה. גם אלה החסידים של האבולוציה. אומרים, האבולוציה בהרבה דברים היא חסרה, היא לוקה.
אוקיי, אז מה?
תגיד מעבר
מהמים. זה כבר God of the gaps, אז תמשיך את המחקר ותגלה, תסגור את הפערים שיש.
זה לא ש...
עוד פעם, דיברנו על אלוהי הפערים באחת הפגישות הקודמות, פערים בידע המדעי לא מוכיחים את קיומו של אלוקים. כי היו פערים יותר גדולים לפני 100 שנה או 200 שנה.
לגבי התיאוריה של אבולוציה...
מה, התיאוריה של האבולוציה לא מושלמת, אוקיי, עשו עוד מחקר והיא תהיה מושלמת. זה שהיא לא מושלמת זה לא ראה לכלום. אנחנו לא בונים את האמונה באלוקים על בסיס פערים בהבנה המדעית שלנו.
לא, אבל האבולוציה מסבירה
איך אלוקים ברא
את העולם.
בסדר, זה דיברנו כבר, זה דיברנו בניסוח הפילוסופי. אני רק אומר, תראו, אני אגיד, אני אנסח את זה אולי בצורה קצת שונה, אולי זה מה שאתה התכוונת. אם באמת הבסיס לאמון שלנו בהכרה שלנו היה האבולוציה, אז האמון הזה לא היה יכול להיות כל כך מוחלט. האבולוציה הרי לא מושלמת, נכון? זה גם תלוי בשאלה באיזה שלב באבולוציה אני נמצא. זאת אומרת, אני נמצא בשלב מסוים, מה שישרוד בסוף זה יהיה האדם עם החישה המושלמת ביותר, או היצור עם החישה המושלמת ביותר. מי אמר שאנחנו כבר שם? יכול להיות שאנחנו גם ניכחד, כי אנחנו עוד לא מושלמים, נכון? אז אני שואל, טוב, אז מה הבסיס לאמון הכל כך מוחלט? כי אני לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. הראייה זה ברור, אם אני רואה משהו בטוח הוא נכון. אמון מושלם. אם הבסיס היה אבולוציה, זה לא מספיק בשביל להסביר את המוחלטות של האמון שלי. כי האמון הזה היה צריך להיות, אוקיי, קרה, פתאום העיניים שלי תיאטעו בי. לא יכול להיות, אני הולך לבדוק אצל הרופא מה קרה. מה יש לבדוק אצל הרופא? העיניים לפעמים בדרך כלל צודקות, אבל לפעמים פספסות, כי אנחנו עוד לא מושלמים. אנחנו ניכחד, יבוא אחרינו יצור עם ראייה עוד יותר טובה. ועוד יותר טובה, כשנגיע לסוף התהליך האבולוציוני, אולי הראייה תהיה מושלמת. אבל אנחנו לא יודעים באיזה שלב באבולוציה אנחנו נמצאים. אז איך אנחנו יכולים לבסס על זה את האמון הכל כך מוחלט שיש לנו בראייה שלנו, או בחישה שלנו בכלל. זה ניסוח אחר להגיד את אותו דבר. להגיד את זה מזווית נוספת, אם באמת הבסיס לאמון שלנו בהכרה, זה האבולוציה, זה בעצם אומר שחישה טובה היא תנאי לשרידות טובה. נכון? ולכן, אם שרדנו, זה אומר שהחישה שלנו היא חישה אמינה, טובה. זה לא מדויק. יש לפעמים מצב שבו דווקא לא לדעת דברים יעזור לנו לשרוד. כן? כשאנחנו הולכים על מקום גבוה, אנחנו, אם לא נדע שאנחנו במקום גבוה, אנחנו נעבור אותו טוב יותר. לא נקבל את הסחרחורות, את פחד הגבהים, את כל הדברים האלה שיכולים לשגע אותנו. הרבה פעמים עודף מידע לא מועיל לשרידות. לא יודע הרבה פעמים, אבל יש פעמים. אוקיי? את ישנם מצבים שבהם דווקא חישה לא מושלמת יכולה להועיל לשרידות. אם כך הייתי מצפה שבאותם מקומות שהידע יפריע לשרידות, שם החישה שלנו לא תעבוד. נכון? כי הכל עובד לפי השאלה מה מועיל לשרידות. אבל זה לא קורה. זה לא שהראייה שלנו מפסיקה לעבוד כשאנחנו עולים למקום גבוה. נכון? כדי שנשרוד יותר טוב. נדע פחות, אז נשרוד יותר טוב. כן, זה הבורות היא תמיד גורמת לבן אדם להיות שמחים. אתה לא יודע שום דבר, הכל בסדר, אתה בורליז. אוקיי? אז אני חוזר למה שאמרתי קודם. אז האמון שלנו לא אמור להיות מושלם בחושים. בשלב הבא, הכל יקרה, אבל האמון שלנו בחושים לא אמור להיות מושלם, כי לא גמרנו עוד את התהליך האבולוציוני.
הוא באמת לא מושלם. אני לא רואה חיידקים בלי מיקרוסקופ.
אתה לא רואה חיידקים, אתה לא רואה אותם. אבל אם תראה אותם, אתה תאמין לזה שיש שם חיידקים, נכון? ברור שאני לא אומר שהחושים שלנו תופסים הכל. גם באולטרה אדום, באינפרה אדום ובאולטרה סגול אנחנו לא רואים. ברור. אבל כשאנחנו כן רואים, אז ברור לנו שזה שם. לא כל דבר החושים שלנו רואים, בסדר. אבל כשהם רואים, אז ברור, יש לנו אמון מוחלט במה שאנחנו רואים. השאלה היא למה? למה?
זה הגיוני, זה מה שגרם להיות הכי מותאם לשרוד.
לא, זה אומר שיש לי אמון לא רע בחושים, כי בדרך כלל חושים טובים עוזרים לשרידות, זה נכון, בדרך כלל זה עוזר. אבל זה יכול להסביר אמון לא רע בחושים. אמון מוחלט בחושים לא יכול להיות מבוסס על טענה כזאת. או כי אני עוד לא בסוף התהליך האבולוציוני, או שאפילו אם נעזוב את הדבר הזה, בגלל שלא נכון ש, 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 שחושים מושלמים, זה נותן לך את השרידות הטובה ביותר. אז ממה נפשך? או שאנחנו לא בקצה התהליך האבולוציוני, ואם אנחנו כן בקצה שלו, אז לא יכול להיות שיהיה לנו אמון מושלם. לכן זה לא יכול לעבוד. אוקיי? ולכן הטיעון, הפרחה מן האבולוציה, לא מצליחה לדעתי להפיל גם את הניסוח התיאולוגי, לא רק את הניסוח הפילוסופי, אבל גם את הטיעון שעשיתי כאן. אוקיי? טוב, אני אעצור כאן, כי אנחנו, פה עצרתי את הטיעון הזה. בפעם הבאה אנחנו נתחיל כבר את הטיעון מן המוסר, שהוא בנוי על אותה לוגיקה, אבל טיעון אחר. טוב, זה קצת...
לא יודעת אם זה מה שאתה אומר.